צהריים טובים, עמית פלטקביץ', שדר רדיו חיפה וערוץ הספורט, אהלן, מה העניינים?
אהלן, תומריקו, צהריים טובים, הכל בסדר.
מה שלומך?
בסדר, חם, יום חם היום.
יום חם, לך לחוף חדרה.
כן.
לא נעים, לא נעים בכלל.
ממש לא.
עמית, בוא נדבר קצת, בוא נתחיל גם איתך קודם כל על ירין לוי. מה אתה אומר על כל הסאגה הזאת? ראינו אותו אתמול, ראינו את ההתקדמות העצומה שלו. רוב הסיכויים שהוא גם יהיה תגלית העונה הזאת השנה בליגת העל. פספוס ענק, איך שאתה לא מסתכל על זה?
ברור, ברור. פספוס ענק, פשע מקצועי, פשע מערכתי. כל כינוי שתבחר הוא יהיה נכון. לא יכול להיות ששחקן כזה עובר מתחת לרדאר של מכבי חיפה ומגיע לביתר ירושלים. והוא יהיה תגלית העונה ובצדק. הוא בעונה יוצאת מן הכלל. בלא מעט משחקים הוא משחק את הקשר האחורי לבד, כי ברק יצחק עם משחק מאוד מאוד התקפי.
אלים את סורו, אלים את סורו.
לא להאמין, תשמע, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על ה-all in, עוד מהתקופה של ברק בחר באליפויות, שבחלק מהמשחקים, משחק עם קשר אחורי אחד. הגיע ירין לוי, כמו שאתה אומר, אלים את סורו, השתלב יוצא מן הכלל בביתר ירושלים, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה מקצועית, ואני לא מצליח להבין איך דבר כזה, שהיה במחלקת הנוער של מכבי חיפה, כאילו בעצם עובר מתחת לרדאר והולך לביתר ירושלים. תשמע, זה שחקן מוכן, שחקן שאתה יודע, מוכח, ומה שהוא עושה בביתר ירושלים, אתה יודע, זה מדהים, כי ההתחברות שלו היא פנטסטית, אתה יודע, שנה ראשונה בוגרים, ביתר ירושלים, מועדון לחוץ, אני לא יכול להגיד לך שאני סימנתי אותו בתחילת הדרך, שהוא יהיה...
אף אחד לא סימן, בוא נהיה אמיתיים, אף אחד לא סימן. כולנו הרמנו גבה... כשהבנו שאלמוג כהן רוצה אותו לביתה ירושלים, וגם כשאני כן. דיברתי עם אלמוג, אני חייב להגיד, אז אלמוג אמר, כן, אני חושב שיכול להשתלב אצלנו, לא כשחקן מפתח בשלב הראשון, גם הוא לא חשב שהוא יגיע לרמות האלה כל כך מהר, אבל כן הוא חשב שאפשר לשלב אותו בביתה ירושלים, ולתת לו את הדקות האלה, וגם עצם זה עצם המחשבה להשאיל אותו לשנתיים, הראה כמה אלמוג כהן באמת מאמין בשחקן הזה, ואגב, צריך להגיד את האמת, כמה מכבי חיפה לא מאמינה בו, לא האמינה בו, כי אני אגיד לך למה.
למטבע שני צדדים, נכון?
בדיוק.
אני מסכים איתך.
כל עוד אמרו, ניתן אותו בהשאלה לשנה, בסדר. אתה אומר, אוקיי, גם אם הוא יתפתח, שיתפתח בביתר, אחרי שנה חוזר. כשאתה נותן שחקן כזה לשנתיים, אתה לא מאמין בו. בוא.
אתה לא בונה עליו.
אתה לא בונה עליו, אתה לא מאמין בו.
אתה
גם שולח אותו מבלי שהוא חתם על החוזה, כי אתה אומר, אוקיי, אז הוא יחתום בשלב יותר מאוחר, הרי הוא לא יצליח בביתר.
כל הטעויות האפשריות, במקרה של ירין לוי, כל הטעויות האפשריות נעשו, ואתה יודע, אני לא רוצה להגיד, אין לזה מכילה, דברים כאלה קורים פעם בכדורגל, אבל זה פשע מערכתי של מכבי חיפה, אתה יודע, אני ראיתי אמש את הגול השלישי שלו, גול יפה כשלעצמו, אבל זה כאילו חץ לתוך הלב של מכבי חיפה, כאילו מה הוא עושה בביתר ירושלים, ומה הוא לא עושה במכבי חיפה. ולא האמינו בו, ואתה יודע, באמת, אני מפסיד את הכובע בפניו, זה מועדון מאוד לחוץ ביתר ירושלים.
נכון.
הוא הגיע, הוא תפס מקום של קבע ב-11 של ברק יצחקי, לא סתם אלמוג כהן סימן אותו, הוא ידע למה הוא מתאבד עליו במרכאות או שלו, והדובדבן שבקצפת, הגול השלישי, אבל זה לא רק זה, התיקולים...
לא, הגול פה פחות רלוונטי, נכון, זה גול ראשון נכון. של העונה בסך הכל, הכל בסדר.
אני אומר, אבל הבגרות, התיקולים, לקרוא את המשחק, הכושר הגופני, שמע, יש לו את כל החבילה, באמת, יש לו את כל החבילה, ואני לא מצליח להבין איך זה עבר מתחת לרדאר למכבי חיפה, לא מצליח להבין.
מכבי חיפה חייבת לשנות את הגישה שלה כלפי שחקני בית צעירים. חייבת להבין שמשם דווקא כן יכולה להגיע הפרנסה שלה.
יגידו לך, הנה, הכנסנו את הרזי.
עזוב, אני לא מתלהב מזה שהם הכניסו אותו ל-20 דקות.
גם אני לא.
הלוואי והוא ישחק עד סוף השנה, זה כן. הלוואי ובחלי להיקבל את הבמה עכשיו עד סוף העונה, זה כן. הרי אם הפועל תל אביב, סליחה, אם הפועל באר שבע מנצחתם את הפועל תל אביב, למעשה מכבי חיפה הבטיחה אירופה. זה לא משנה אם זה 3-4, תריץ עד סוף השנה שלך 5 משחקים, תריץ בחמישה משחקים האלה את השחקנים שלך הצעירים, את חלילי, תריץ את תומר דהן, תריץ את חרמש, תריץ את הרזי, תן להם את הבמה.
אלי מלך בצד ימין, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. ברגע ששלוש וארבע זה כבר לא משנה, ואתה יודע מה? אלה שכן משחקים כדרך קבע, ראינו השנה מה הם שווים פחות או יותר.
נכון.
אז אין פה שום סיכון, אתה בפלייאוף העליון, כנראה ב-95% באירופה, זה הזמן באמת, כאילו, זה הבמה הכי אולי טובה לתת לשחקנים האלה, לילדים הצעירים הללו לרוץ, כי כמו שאמרתי, אתה יודע, אלה ששיחקו עד עכשיו הביאו את מכבי חיפה בדיוק לאיפה שהיא נמצאת.
וגם צריך לדאוג שלא יחזרו מקרים כאלה כמו ירין לוי. ופה צריך לראות באמת שמכבי חיפה גם למדה מהטעויות שלה.
בגלל זה אמרתי לך, זה כשל מערכתי, נכון, כשאין אחד שיכול לצאת טוב מסגת ירין לוי. אבל יש פה כישלון מערכתי שכולם, לכל אחד יש חלק.
נכון, נכון, אני מסכים איתך. שחקן שהיה גם בנבחרות הצעירות, שחקן שגם מחלקת הנוער, שחקן הרכב בקבוצת הנוער של מכבי חיפה, היה צריך לזהות שם משהו יותר ממה שהחבר'ה במכבי חיפה זיהו. זאת צריך להגיד את האמת הזה, וזה מחיר כבד לשלם בסופו של דבר גם כלכלית, כי הם איבדו הרבה מאוד כסף, ועכשיו הם צריכים לשלם הרבה יותר כסף, ולזכור שבתהליך, שוב פעם, הם גם איבדו 50% מהכרטיס של השחקן.
נכון, נכון. עשו כל טעות אפשרית. זאת אומרת, אי אפשר לתייך את זה, או לנקות את זה מתחת לשטיח. עשו כל טעות אפשרית בכל לבל שתרצה מכבי חיפה. מקצועית, ניהולית. סגת ירין לוי, זה לא משהו שיכול לעבור לסדר היום.
אני גם בטוח שזה לא עבר לסדר היום. אם אנחנו מתקדמים, תגיד, מה כן הצלחת אולי למצוא טוב מהמשחק מול מכבי נתניה, מעבר לניצחון והשלוש נקודות?
כלום. אולי את הכניסה של הרזי. אולי את הכניסה של הרזי שאתה יודע, תפס וקיבל דקות ראשונות בבוגרים של מכבי חיפה, אבל אני אומר לך, שידרתי לא מעט משחקים של מכבי חיפה, למעשה כמעט את כל המשחקים, גם במשחקים שהיא לא ניצחה ולא הייתה טובה, אתה יודע, זה מה שראינו נגד מכבי נתניה, זה אחד המשחקים הכי חלשים של מכבי חיפה, בטח בשנה האחרונה, והיו לא מעט משחקים חלשים. הפעם היא ניצחה, אז אפשר לקחת את השלוש נקודות שהשאירו אותה במקום השלישי, אבל זה היה באמת סוגת תכלית רעה מאוד של מכבי חיפה. אין שחקן אחד שאני יכול לציין אותו. אחד. מתוך כל ה-11 וגם המחליפים, שאפשר לציין אותו. מכבי נתניה, קבוצה שהגיעה עם נקודה מ-12, עם שבעה משחקים ללא ניצחון, ללא שלושה שחקנים, גם ורגס, גם
טוורש וגם זלטנוביץ'.
טוורש וזלטנוביץ', עשתה בית ספר למכבי חיפה, הניעה כדור בכלילות, שברה את הלחץ בכלילות, הייתה מסודרת, אם הייתה לו יותר איכות בחלק הקדמי, זה משחק שבקלות הולך ל-3-4-1 למכבי נתניה. אני את מכבי חיפה ככה הרבה זמן לא ראיתי, והיו לי תקוות אחרי בלומפילד, אתה יודע שנראה גם כדורגל קצת יותר טוב, כי זה בסמי עופר והיריבה היא יריבה פחות טובה ממכבי תל אביב, וגם נראה איזושהי המשכיות ברמת המחויבות, הלב, הנשמה, האנרגיות.
אז למה זה לא מגיע? למה כל השנה אין את הרצף הזה, עמית?
כי הקבוצה לא מספיק טובה. הקבוצה לא מספיק טובה, הקבוצה לא מספיק מחוברת. זו פעם שנייה, תומר, אם אני לא טועה, מתחילה טעונה שמכבי חיפה עולה באותו הרכב, שני מחזורים ברציפות, וזה אומר הכל. אנחנו עוד
וגם זה לא עזר.
וגם לא עזר, נכון? כי מה שהיה טוב למכבי תל אביב לא בהכרח טוב למכבי נתניה. במכבי תל אביב אתה בא להתגונן ולשחק על מעברים, אתה בוחר סוג שחקנים מסוים, מכבי נתניה אתה אמור לשלוט, אתה אמור להחזיק בכדור, אתה אמור לתת את הטון, ואמורים להיות במשחק הזה שחקנים אחרים, וצריך להגיד את האמת, מכבי חיפה לא קבוצת כדורגל מספיק טובה. נכון שהיא תתפוס את המקום השלישי או הרביעי, אבל זה גם בגלל שליגת העל שלנו היא לא חזקה ואני עדין. אבל מכבי חיפה גם כבודדים ובעיקר כקבוצה, היא קבוצת כדורגל לא מספיק טובה, ובגלל זה היא נמצאת איפה שהיא נמצאת, ובגלל זה, אתה יודע, אני מסתכל אחורה, חוץ אולי מה-60 דקות בטוטו טרנר נגד באר שבע ב-3-0, אני לא יכול לציין משחק אחד טוב של מכבי חיפה, או שני משחקים רצוף משחק אחרי משחק או מחזור אחרי מחזור, מכבי חיפה עונה אכזבה ענקית.
עמית, אתה גם משדר ליגה לאומית, ויצא לך לשדר לא מעט העונה גם את הפועל פתח תקווה וגם את הפועל תל אביב. היום הפועל תל אביב בחצי גמר מול הפועל באר שבע. יש סיכוי?
יש סיכוי, כי זה כדורגל וזה משחק אחד, אבל הפערים גדולים. תומר, הפועל תל אביב, אתה יודע, עושה עונה יוצאת מן הכלל. אמש ראינו את הפועל פתח תקווה מהפעילה לליגה תעל, ברכות לעומר פרץ. הפועל תל אביב תעשה את זה כנראה במחזור הקרוב. יש הבדל בין ליגה תעל לליגה הלאומית. בטח שמדובר בהפועל באר שבע, שהיא קבוצה חזקה מאוד, איכותית מאוד, וחלום הדאבל שלה עדיין בחיים. אתה יודע, עם כל הכבוד לגוני נאור ולשבירו ולרוטמן ולטוריאל וללפקוביץ', זה טוב לליגה הלאומית. אני אופתע מאוד אם הפועל באר שבע לא תפיל הגמר. קבוצה שבאמת, קבוצה חזקה, קבוצה פיזית, קבוצה אגרסיבית, קבוצה מאומנת עם קנגוע וונטורה באמצע, אליאל פרץ, ויתור, אליאסי, תשמע, לופס, זה הבדלים, זה הבדלים. נכון שהפועל תל אביב אולי אפילו תביא יותר קהל לטדי, למרות שמדברים על חלוקה די שווה, אני עדיין חושב שהפועל באר שבע בסופו של דבר תעשה את זה, היא לא תטייל, למי שמצפה 3, 4 ו-5, זה לא יקרה לפי דעתי, אבל לפי דעתי בסופו של דבר הגמר יהיה בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע.
תגיד משהו לגבי המפגש הפיקנטי הזה של אליניב ברדה, שאנחנו יודעים שהוא עדיין בנתק מאלונה ברקת, אבל בכל זאת מגיע למשחק מול הפועל באר שבע. זה גם לחלק מהשחקנים של באר שבע, אני אומר לך שזה מרגש.
ברור, ברור. תשמע, קודם כל אליניב ברדה הוא מנץ'. הוא סוג של נסיך בכדורגל שלנו, הרבה מאוד אוהבים אותו, גם כאדם וגם כמאמן. ברור שמבחינת השחקנים של באר שבע ששיחקו תחתיו זה לא עוד משחק. ברור שגם מבחינתו זה לא עוד משחק. אתה יודע, הפועל באר שבע הגיע להפועל באר שבע, זה בעצם הייתה תקרת הזכוכית שהפועל באר שבע שברה, שהחזירה אותו הביתה. והוא היה שחקן במועדון, והוא אימן במועדון, ולפי דעתי יכול מאוד להיות שבעתיד, כשהדברים קצת יתקררו, הוא גם יחזור למועדון. אבל מבחינתו היום אין ספק שזה ערב מאוד מאוד מרגש בשבילו, ואין לי גם ספק שהקהל של הפועל באר שבע יקבל אותו במחיאות כפיים ובאהבה ובאהדה, כי כל זאת, אליניב ברדה להפועל באר שבע זה משהו כמו רובן עטר למכבי חיפה או אלי אוחנה לביתר ירושלים.
כן, חבל שזה יסתיים ככה, אין ספק.
מסכים איתך.
שאלה לגבי הפועל פתח תקווה, ראינו אתמול, אני חושב, כמעט 8,000-9,000 איש באצטדיון באים לתמוך בהפועל פתח תקווה. שתי קבוצות עם הרבה קהל, וזה מה שאנחנו רוצים בליגת העל.
חד משמעית, אתה יודע שבתחילת העונה דיברו על העולות, אז היה ברור שהפועל תל אביב והפועל פתח תקווה ירוצו למעלה. נכון שכפר שלם והפועל רמת גן גם עשו עונה טובה, אבל עדיין קצב צבירת הנקודות של השתיים הללו היה קצב צבירת נקודות יוצא דופן. אני מסכים איתך, זה מועדונים עם קהל עצום, עם מורשת, עם תארים, עם היסטוריה, עם גביעים, עם אליפויות, וזה מה שאנחנו רוצים בכדורגל שלנו. אני לצורך העניין ביום שבת האחרון שידרתי את קריית שמונה עם טבריה, 150 איש ביציע, אווירה של משחק אימון, זה צחוק מעבודה. ואני חושב שבאמת מגיעות הרבה מילים חמות לעומר פרץ, להפועל פתח תקווה. ברור שהיא תצטרך להשתנות לליגת העל, זה משהו אחר לגמרי.
גם היא וגם הפועל תל אביב, שתי הקבוצות
יצטרכו. חד משמעית, אבל הפועל פתח תקווה באמת עשתה עונה יוצאת מן הכלל, הרבה חבר'ה צעירים על שחקנים יותר מבוגרים שמגיעים, מכירים את הליגה כמו רוחנה, זרים כמו ג'וסלין טאבי וצ'פיו קסונגה, ריבולייר, בתחילת העונה ז'ובל, בני גולן, עשתה יופי של עונה הפועל פתח תקווה, ובאמת מגיע לשפוע ענק.
יפה. עמית פלטקביץ', שדר רדיו חיפה וערוץ הספורט, תודה רבה לך והמשך יום נפלא.
תודה תומר, צהריים טובים.